יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. הנושא של הפרק היומי, פרק ח' מלכות שבועות, הוא בנושא שבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון הינה במקרה שאדם נתבע על ממון שהוא חייב לשלם או להחזיר, מכל סוג שהוא, כגון פיקדון, הלוואה, גזל, אבידה שמצא, או תשלום שכר עבודה שלא שילם. בכל אלו, אם הוא יתכחש לעובדה שהוא חייב ונשבע על כך לשקר, הרי הוא קודם כל עובר בכך על הנאמר בתורה בפרשת קדושים, ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו, שלמעשה מפורש כאן שתי לאווים. אחד מתייחס לעצם ההכחשה, ולא תכחשו, ולאו נוסף, ולא תשקרו איש באמיתו, מתייחס לשבועת שקר. והשבועה הזאת היא הנקראת שבועת הפיקדון. והעונש על שבועה זו, שהזהרתה כאמור בפרשת קדושים, העונש מפורש בפרשת ויקרא, שם נאמר, ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו. כלומר, עליו להוסיף קודם כל כפיצוי עוד תוספת חומש על הקרן שכבר חייב, ובנוסף לכך, עליו גם להביא קורבן אשם, שנקרא בלשון חז"ל אשם גזילות. ואף שלמעשה שבועה זו אינה רק במקרה של פיקדון, כפי שראינו שהיא גם בעוד מקרים של כפירת ממון, ואם כן, מדוע נקראת בשם דווקא שבועת הפיקדון? על כך עונה הרדב"ז, אומר, מבאר טעם על כך הרדב"ז, לפי שפיקדון היא בעצם הדוגמה המצויה וכוללת יותר, וגם התורה פותחת בפיקדון כדוגמה הראשונה. הפרק היומי עוסק למעשה במקרים שבהם פטורים משבועת הפיקדון. ואחד מהם כאשר נשבע על כפירת הלוואה בשטר. כלומר, כשאדם נתבע על חוב של הלוואה שהוא קיבל, והוא כופר בחוב ונשבע על כך לשקר, אזי שבועה זו נקראת שבועת הפיקדון, שחל עליה כל הדינים של שבועת הפיקדון, רק במקרה אם ההלוואה הייתה בפני דין בלי שכתבו זאת בשטר. אך כאשר, אם כתבו את ההלוואה הזאת בשטר, אזי אם הלווה כופר בהלוואה בשטר ונשבע על כך לשקר, לא חל הדין של שבועת הפיקדון. ומדוע? מבאר הרמב"ם הלכה י"ג, מכיוון שהדין הוא שמלווה בשטר בניגוד למלווה בעל פה, פועל גם שעיבוד על הקרקע של הלווה עבור תשלום החוב. ונמצא שכפירת מלווה בשטר היא בעצם כפירה בשעיבוד הקרקע שיש לו. וכבר ביאר הרמב"ם בפרק הקודם, פרק ז', ששבועת הפיקדון אינה חלה על כפירת קרקעות. למדים זאת מכך שהתורה פירטה את הדוגמאות לגבי שבועת הפיקדון, היא כתבה בתשומת יד, גזל, אבידה, שהם כולם מטלטלים. ומכך יצא מזה דין קרקעות שהם תמיד בחזקת בעליהם, ועל כפירתם לא נאמר דין שבועת הפיקדון. ועל פי זה, אומר רמב"ם כאן בהלכה י"ג, כאשר הכפירה היא לא רק בקרקע ישירות, אלא גם בחוב שיש בו שיבוד קרקע, כמו במיל ובשטר, אזי דינו כמו כפירת קרקעות שפטור משבועת הפיקדון. מקורו של דין זה של הרמב"ם, המחלק בין מיל ובשטר למיל ובעל פה לעניין שבועת הפיקדון, הוא במסרת שבועות, דף ל"ז, עמוד ב', שם אמר רבי יוחנן, הכופר בממון שיש עליו עדים חייב, בשטר פטור. ויקשו על כך הרבה מהראשונים, הרי רבי יוחנן עצמו הוא זה שסובר כפי הדעה אומרת שיש עיבוד הדאורייתא. כלומר, שמדין תורה בעצם בכל חוב, בין בשטר בין בעל פה, הנכסים של הלווה משתעבדים לחוב. ורק חכמים הם שחילקו בין מלווה בעל פה למלווה בשטר, שמלווה בעל פה, כיוון שלא כל כך ידוע על כך שנעשה הלוואה, ולכן שלא לגרום מפסד ללקוחות, תקנו חכמים ש... המלווה לא יגבה מהנכסים המשובדים שנמכרו כבר ללקוחות. ומה שאין כן, מלווה בשטר, שבאופן טבעי, כשכותבים שטר, זה עושה פרסום וכל, אז הלקוחות היה עליהם לדעת שהם קונים נכסים משובדים, ולכן שמה לא תקנו תקנה זו, ובמילא המלווה יכול לגבות גם מהלקוחות. לפי זה יוצא, שבעצם בכל הלוואה יש שיבוד קרקעות, אין הבדל בין מלווה על פה, למיל ובשטר בעניין זה. ההבדל הוא רק בעניין המימוש של הגבייה בהתאם לדין חכמים. אם כן, נשאלת השאלה, לכאורה, מדוע אנחנו אומרים שרק בכפירת הלוואה, כמו דו אומר רבי יוחנן בעצם, מדוע רק בכפירת הלוואה שנעשתה בשטר, יהיה פטור משבועת הפיקדון? לכאורה גם בכפירת הלוואה בעל פה, היה אמור להיות הדין שיהיה פטור משבועת הפיקדון, כיוון שהוא כופר בשיבוד קרקע. התוספות שם במסכת שבועות עוד מרחיב את השאלה הזאת גם על דינים נוספים שמצאנו שמיוחדים לשטר מכוח זה שיש שיבוד קרקעות בשטר. ועל זה גם של התוספות, מדוע דווקא בשטר? הרי למנדה, לפי הדעה שאומרת שיבוד הדאורייתא, שיבוד קרקעות הוא לא רק בשטר, אלא בכל הלוואה. ולכן מדוע קיימים דינים מסוימים שמתייחדים דווקא לשטר. לענייננו, יש כמובן לציין שהקושייה של הראשונים הוא לא רק, הוא גם על הרמב״ם, כיוון שהרמב״ם בעצמו פוסק כדעת האמוראים הסוברים ששיבוד הדאורייתא. התוספות עצמו מתרץ תירוץ מאוד דחוק, ואומר שכשמדברים על מלווה בעל פה, הם מתכוונים באופן שהמלווה מחל על שיבוד. והנה, לגבי הרמב״ם מלבד שהתירוץ של התוספות הוא דחוק ביותר, לא, מכל מקום לא ניתן ליישב את הרמב״ם בתירוץ זה, כיוון שהרמב״ם בהלכה י' סתם וכתב בנוגע לכל מלווה בעל פה, שאם אדם היה עליו מלווה בעידים בלבד וכפר ונשבע, חייב בשבועת הפיקדון. ולא חילק הרמב״ם כלל בין אם אכל המלווה את השיבוד או לא. וביור העניין העריך מאוד בחידוש רב חיים הלוי מבריסק, ותמצית הסברו הנפלא הוא כך, שגם לפי הדעה הסוברת ששיבוד הדאורייתא, עדיין יש הבדל מהותי בין מלווה על פה למלווה בשטר. שכן, אמנם לסוברים שיבוד הדאורייתא גם במלווה בעל פה יש שיבוד נכסים, אך גדר של שיבוד זה הוא לא באופן שיש למלווה איזשהו קניין נכסים, קניין בנכסים, אלא כל משמעות השיבוד הוא מדין ערבות, דיינו סוג של בטוחה לפירעון החוב, שגם כשאם קרה למישהו אחר יוכל לגבות מהם. לעומת זאת, השיבוד שנוצר על ידי שטר הוא שיבוד חזק יותר, שיוצר איזשהו סוג של קניין מסוים בנכסי הלווה. ולכן לעניין שבועת הפיקדון יש הבדל בין מלווה על פה, שאז כשהוא כופר הוא לא כופר בקרקע, אלא רק בחוב שיש עליו שיבוד, היינו ערבות של קרקע. מה שאין כן במלווה בשטר, שאז יש גם שיבוד קניין בקרקע, אזי כפירתו מתייחסת ישירות לקרקע המשובד, ולכן רק בשבועה על כפירת מלווה בשטר פטור מדין שבועת הפיקדון. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.